כבוד הרבנים, נשיא הכנס, ידידי הרב הגאון, הרב רצון ערוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית ויושב ראש הליכות ישראל, כבוד הרבנים שיושבים כאן, קהל קדוש ונכבד, רבנים חשובים. נכון שנדבר במידה מסוימת על תוקפה של הכתובה, אבל יש איזה השלכות. בכתובה יש כמה מרכיבים. קודם צריכים לדעת לגבי חיובי מזונות של הבעל לאשתו, ומהי תמורתם שהאישה מתחייבת לו. דבר שני, פריעות חובותיו, חובות למזונות אשתו. וכן אם נגיע גם לזה מהזמן, נדבר על תגמולים כלשהם למפירות שביעית, היות ואנחנו מצאים בענייני שבועית, תגמולים למזונות של האישה, כקשור למזונות. נוסף כזה, לזה, איך החתן מתחייב בכתובה, בזמן שאין לו, מתחייב 100,000 דולר, 200,000 דולר, 350-60 דולר, או שקל, גם זה אין לו. איך הוא מתחייב? על דבר שאין לו, או דבר שאינו ברשותו, או דבר שלא בא לעולם. כיצד הוא מתחייב? דבר שלישי שיש לדון, אם האישה אומרת אני מזונת ואני עושה, מה היא לא חייבת? אם היא חייבת במלאכות הבית, אם היא לא עושה, אז מה, אז היא לא מבשלת, היא לא מחבסת, היא לא נקה את הבית, אז כלום לא. אז מה היא עושה? בזה יש מחלוקת. דבר שלישי, רביעי, אם האישה, כבר דיבר כבוד הרב הקודם, האישה מרוויחה, אבל לא אמרה אני ניזונת ואני עושה. היא מרוויחה ואחר כך אומרת לו, תראה אדוני, הכסף הזה מגיע לי, אני עבדתי. אבל לא היית צריכה להגיד אני ניזונת ואני עושה. והיא לא אמרה את זה, שתקה. נוסף לזה, מה יהיה הדין אם היא ניזונת אצל קרוביה או אצל אביה? והיא עבדה. הבעל טוען, זה מה שעבד, מגיע לי. והיא טוענת, אתה לא נטלת לי מזונות, אני אכלתי אצל אבא. אילו ידעתי שאתה תיקח את המעשה ידיים שלי, אז לא הייתי נותנת לאבא את הכסף. אז מה פתאום שתיקח את הכסף שעבדתי? אתה לא נטלת לי מזונות, האבא נתן. וכן, אני נלך על אחד-אחד. לגבי חיובי מזונות, ידוע שיש מחלוקת יסודית בין הרמב״ם, להרמב"ן והראש. הרמב"ם טוען ששלושה דברים מן התורה, מזונותיה, כסותה ועונתה. הרמב"ן אומר מזונות הן מדרבנן, וכסות וכסות ועונה זה דאורייתא. הראש אומר כסות ומזונות דרבנן, ועונה זה דאורייתא. יש השיטות שנחלקו בזה, והרמב״ם מפורש, יש למעשה יש מחלקת הסוגיות, יש סוגיה בכתובות דף ממחת, שהגמרא שם אומרת מפורש שערה אלו וזה מזונות שנאמר ואכלו שערות עמי, וזה הכוונה על מזונות. עונתה כמשמעו, מזונותה זה גם כן זה חלק מחיובי הבעל לאשתו. עכשיו יש שואלים על הרמב״ם, הטור מפרש על הרמב״ם, אם אתה אומר שזה דאורייתא, איך אפשר לומר צאי מעשה ידייך למזונותייך? ושמה משמע מהסוגיה שהכל תקנות ולא חיובים מדאורייתא. אז הוא טוען, אז שמה הוא מתרץ מה שהוא מתרץ, אפשר לומר פשוט מה שהסוגיה שמה מדברת, כשמזונות מעשה ידיים עיקר, ותקנו מזונות נגד מעשה ידיים. אבל איפה שהמזונות הם מן התורה, זה לא תקנה. המעשה ידיים תקנה, אבל המזונות הוא חייב לה מן התורה. המזונות הוא חייב לה מן התורה. ויש בזה, וזה נאמר מהפסוקים, שהוא חייב לזון אותה מן התורה. אלא פה יש שאלה חזקה על הרמב"ן. הרמב"ן אומר שמזונות זה דרבנן, והרי זה שואל החוכמת שלמה, הרי כתוב בעבד עברי, כתוב כך, אם בגפו יצא, אם גפו יבוא בגפו יצא, אם בא על אישה הוא ויצא אשתו עמו. שואלים בתלמוד, מי הכניס אותה? מי הכניס אותה? מה פרוש? הוא בא עם אישה נשואה. אז היא תצא מהעבדות, היא לא הייתה, הוא קנה רק אותו כעבד, אם זה במחרו בדין, גם במוכר עצמו. אם אנחנו סוברים, לומדים שכיר שכיר שם מהגמרא בקידושין. כל מה שהאדון קנה רק את העבד, אבל לא את אשתו. אז מה פרוש שהיא מוציאה ויצא אשתו עמו? אומרת הגמרא, מכאן שאדם שחייב, האדון חייב במזונות העבד, האישה, כמו שהוא חייב במזונות העבד. וכמו שהעבד העברי, לפני שנמכר לעבד, היה חייב במזונות אשתו, אז גם האדון חייב במזונות אשתו של העבד. מכאן ראיה, שמזונות דאורייתא, המזונות מן התורה. אז זה תמה על הרמב"ן. והאמת, הרמב"ן גם בעצמו שאל את השאלה הזאת בפרשת משפטים. והוא טוען, הוא אומר, איך אפשר לומר שמזונות דרבנן? הרי מדברי הפסוקים כאן משמע שהחיוב הוא מן התורה. ולכן הוא אומר ככה, ותמה, כיצד התחייב האדון אם הבעל לא חייב לזונה מדאורייתא? זה לשון הרמב"ן. אלא מוכח מכאן שמזונות אישה הוא מן התורה. ואחר כך מביא את רשי ששואל על הפסוק, יצא אשתו עמו, וכי מי הכניסה שתצא, אלא מגיד שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו. והרמב״ם בדין מעשה ידה של אישה והבנים, האם הם לאדון, אם הוא זן אותם, גם הוא דן שם עם זה שייך לאדון, או לעצמה, או לבעלה. ושם יישב את השיטה שלו בדרך כזאת. וכל זה חמלה מעת השם יתברך עליהם ועל העבד. שלא ימותו בצערו ביות עמלו בבית נוכרי, ובניו ואשתו יהיו נעזבים. אף על פי שלא היה הוא מחויב במזונותם לדין תורה, כמו שנתבאר בתלמוד במסכת כתובות. ואפשר לומר, כיוון שדרך כל הארץ לפנס אדם אשתו ובניו הקטנים, ציווה האל ברחמיו להיות הקונה עבד עברי, כאב רחמן להיות להם, וכוונת חכמים בבניו הבנים והבנות, עד כאן לשונו. כאמור מדבריו, אין ראיה מהנ"ל שחייב לפנס את האישה במזונות מן התורה, כשם שהאדון נותן מזונות. שם בתורה מדובר במנהגו של העולם, ובדרך הטבע שבעל מפנס את אשתו, ולכן גם האדון צריך לפנס את אשתו של העבד ובניו. מאחר שהוא משועבד כל הזמן לאדון, ואין באפשרותו של העבד לספק מזונות לאשתו, כיוון שהוא כל הזמן הוא עבד של האדון, הוא עובד אצל האדון. ולכן הוא אומר, מה שהאדון זן את אשתו של העבד, זה לפי מנהגו של העולם, זה לא חייב מן התורה. אבל הדבר תמה, בפסוקים משמע, ויצא אשתו אמו, משמע חייב לזון את האישה וילדיה, משמע שזה חיוב ממש, ולא מצד מנהגו של העולם, ולא מדרך רחמנות. ככה משמע מדברי הפוסקים. נוסף על כך, מה יהיה הדין שהוא לא מסוגל לפנסתם? ואם היה דרך רחמנות, אפשר לחייב את הקהילה, את הציבור לפנס את האישה, או גם הרמב"ן בעצמו מביא מחילתה, שאם הייתה אישה ארוסה או שומרת יבם, עליהם כתב שאין אדון חייב במזונותיהם. אפילו התחייבו היבם והארוס לזון את האישה של העבד, אבל האדון לא חייב. כיוון שהגיע הזמן, או כגון שהגיע הבעל הזמן ולא נישאו, האדון לא חייב. הבעל היה חייב, אבל האדון לא חייב. ואם היה מצד החמלה, גם פה צריך להיות חמלה ורחמנות. מדוע שלא יתחייב האדון בארוסה ושומרת יבם? אם זה מצד החמלה והרחמנות, שיש לחון ולרחם על אישה, שהעבד כולו נתון בכל שעות היום לעבודת אדונו, ואין לו זמן לספק את מזונות אשתו, אז אם כן הוא היה צריך האדון לפנס גם את היבמה או את הארוסה, כמו שהבעל היה מפנס אותה. בכל אופן, הוא שם מעריך עוד בנושא הזה, אבל אני עכשיו מביא את לשון ההפלאה. ההפלאה אומר דבר מחודש. הוא אומר הפלאה שיש שני סוגי מזונות. יש מזונות הבסיסיים, מזונות המש הבסיסיים, בכדי להחיות את הנפש רק. ויש המזונות המורחבים, תפי כבודו ופי כבודה. הוא אומר, היות, אומר הפלאה, אפשר לומר, מה שהרמב"ן אומר, שחייב אדם לזון את מזונותם מדרבנן, זה מדבר על מזונות המורחבים, פי כבודו, פי כבודה, בצורה בשפע, לפי מצבו, עולה עמו, ואינה יורדת עמו. אבל המזונות המינימליים, הבסיסיים, ודאי שהוא חייב. והוא אומר אפילו מן התורה. הוא חייב אפילו מן התורה. מכיוון שכן, אז זה לא קשה, מה שמקשים על הרמב"ן. אבל מעשה, הרמב"ן לא אומר את הטעם הזה. הרמב"ן לא אמר שיש שני סוגי מזונות, אבל בעל הפלא אמר, הוא גם כן לגבי קבורה, גם כן אומר שיש, וגם זה לא רק מעשה בעל הפלא, זה גם כן בליקוטים, ברמב"ם פרנקל, גם מביא את החילוק הזה בין מזונות בסיסיים למזונות מורחבים. שמזונות בסיסיים הוא חייב לזון אותם לתורה לכל העלמה. ואילו למזונות מורחבים, כדי כבודו וכבודה, לא. זה לפי הרמב״ם זה דאורייתא, ולפי הרמב״ם זה דרבנן. אבל הרמב״ם לא תרץ את הדבר הזה. בכל אופן, לפי זה מתורץ לכאורה את קושיה על הרמב״ם. ועל פי זה התבהרו דברי רש"י בכתובות, שהגיע הזמן ולא נשאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. והחיוב, הוא אומר שהחיוב בא מתקנת בית דין. וככה באר רש"י בפרק נערה שנתפתתה. ושאלו, הרי רש"י בחומש אמר שמזונות זה מן התורה, לא מתקנת בית דין. רש"י בחומש אומר שמזונות חייב הבעל לפנס אותה מן התורה, ולא מתקנת בית דין. אז הוא מפרש במקום אחר, בכתובות, שזה מתקנת בית דין. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, התבאר טוב שיש שני סוגי מזונות, מזונות הבסיסיים, שהם המינימליים להחיות, בכדי שקיום חיי הנפש, זה מן התורה. אז זה מה שרש"י בחומש. מה שרש"י בכתובות מדבר, שזה מתקנת בית דין, זה מדובר על מזונות של תקנת בית דין, מזונות המורחבים, של כדי כבודו וכבודה. עכשיו לגבי פירות שביעית נזלג. עכשיו יש פה שאלה, כיצד החתן מתחייב בסכומי כסף גדולים? לפעמים אין לחתן, לנסוע לחופה אין לו כסף, הוא פה מתחייב 300 אלף דולר או כסף, אין לו שום דבר, מתחייב 200 אלף דולר, 300, איך הוא מתחייב? חוץ מדבר, חוץ מזה, זה דבר שלא בא לעולם. דבר, עדיין אין לו. קודם אפילו מה היה בעולם. ב', זה דבר שלא בא לעולם. אז נכון, כותבים את זה בכתובה. אבל מה פתאום זה מחייב אותו? אז התוספות עמד על הנקודה הזאת, בראש אף על פי, והוא אומר בתמה. עכשיו נהגו שכותב חתן לקלה 100 ליטרין. אף על פי שאין לו שווה פרוטה. דבר שלמה כשיש לו משעבד נכסיו. על זה החוב, הוא אוהב מתחייב, אפילו נעבדו על הנכסים וקנה אחרים, הם משתעבדים. אף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כל מקום אדם משעבד דבר שלא בא לעולם. ועדית דעתה למקנה, כמו שהוא מביא בבטרה, איך ישתעבד נכסה, ואחרי כן, כיוון שהוא מתחייב, זה דבר שלא בא לעולם, ולכן הוא מבין מה שהמשנה אומרת, אם רצה להוסיף, מוסיף, הוא משעבד את גופו לזה, והגוף נמצא בעולם. אבל עדיין הוא לא מסתפק התוספות בזה, ואחר כך התוספות מביא בשם יש מפרשים. כיוון שכותם סתמה שהיו כל נכסיו אחראים למה שלא נתחייב, הרי הודע שיש לו נכסים. אדם מודה שיש לו נכסים, אפילו שאין לו נכסים, ואם זה כלפי השני, זה מחייב את עצמו. זה מושג של קניין אודיטה. קניין אודיטה זה קניין שיש כאלה פוסקים, והאחרונים שאומרים שזה הקניין הכי גדול בקניינים, יותר אפילו ממשיכה, מקניין כסף, מקניין אגבה, מקניין חצר. קניין הודיטה זה קניין הכי גדול ביותר, וזה דעת הנודע ביהודה. וחזון איש גם כן מחדש מה זה קניין הודיתה, אומר שנראה דהודאה מענה אפילו בדבר שאינו ברשותו. דהודאה אינה קניין, אומר זה לשון החזון איש, אלא כוח הדין לדון על פי הודעתו, כל שאינו חב לאחרים אלא לעצמו. ממילא כל תוצאות קובע הדין כפי הודעתו, ומכן הדין נותן אפילו בדבר שאינו ברשותו. אז הוא אומר ההודעה זה כוח הדין לדון על פי הודעתו, זה שיטת החזון איש. ממילא זה הודעה מחייב גם אם אין לו כלום, הוא מחייב, ולפי מה שהוא אומר התוספות זה קניין מחודש, ונדע בידו אומר זה קניין גדול מכל הקניינים, יוצא שזה גם עוזר על גם דבר שלא בא לעולם, וגם עוזר דבר שאינו ברשותו. הוא מביא ראיה, גם הרמה אומר שאדם אם אומר שעשינו קניין בבית דין חשוב, למרות שלא עשו קניין בבית דין חשוב, המילים הללו שהוא אומר זה מחייב אותו. ויש ראיה מהגמרא באיסור גיורא, באיסור גיורא שמה הגר, איסור גיורא, לפני פטירתו, היה הוא לא אצל רבא 13 או 12 אלף זוזים אצל רבא. עכשיו, אומר רבא, אומר את הגמרא, אומר רבא, עכשיו הוא ילך לעולם, ויש לו בן רב מרי, רב מרי. ורב מרי הוא הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, אז הוא לא נקרא בנו מבחינת ירושה, מכיוון שכן הוא לא נקרא בנו. עכשיו הבן לא יזכה והכסף נמצא אצל רבא. עכשיו אמר איך רבא, איך אומר רבא לעצמו, איך יזכה רב מרי? משיכה הכסף אצלי, לא אתן לו, מהגבעה הכסף אצלי, יבוא ימשוך, קניין חלפין, כסף לא נקנה בחלפין, אלא מה, יהיה מעמד שלושתם, אני לא הולך אליו, אז לא יהיה מעמד שלושתם, אז מה אני אעשה? אז ממילא, אז הכסף יישאר אצלי, אני ארש את הכסף, בינתיים, איסור, העביר את הכסף בקניין הודיתה, אני מודה שהכסף שנמצא אצל רבא, שייכים, לרב מרי. אמר רבא, או מי למד אותו, מי למד את איסור גיורא להוציא ממני את הכסף? וככה להלכה, הכסף עבר לרב מרי ולא לרבא. רואים מכאן מהו כוח של קניין הודיתה. גם שם התוספות אומר, קניין הודיתה מועיל, אפילו שהוא אומר שיש לו קרקע ואין לו קרקע, אז גם כן זה מהנה. ועוד יש תוספות בדף ממדלת, גם כן בבבא בתרא. יוצא שקניין הודיתה זה קניין חזק מאין כמוהו, והקניין הזה מה שהבעל מתחייב לאשתו על ידי קניין, בקניין חליפין שהקונה נותן לו את החליפין, את המטפחת, ובזה הוא מקנה את כל מה שהוא התחייב בכתובה, זה כולל גם התחייבות של המנה 200 או יותר, וזה גם כולל את המזונות, כל מה שכתוב, ושהוא אומר, ואני אבנה לוחי, סיפוקיחי ומזונותיכי, אני נותן לך את הכל. זה התחייבות, התחייבות על גופו של האדם, למרות שהאדם אין לו עכשיו את הכסף. כמובן, אם הוא יתחייב בדבר שלא יכול, לא יכול לממש את זה בשום פנים, בדרך הטבע, יתחייב כמו שיש כאלה מתחייבים כמה מיליונים, שאומרים, למה זה כמה מיליונים? אומרים, זה כבוד. מה זה כבוד? תכבד אותה בבית. זה כבוד. הוא כותב כמה מיליונים ואומר, אז אני, זה רק בשביל כבוד. אמרנו לו כמה פעמים לחתנים, זה חוזה מחייב. אתה לא יכול להגיד, זה כבוד. לא, יש כאלה עמדו, אני מכיר לו ששיבה שעבד שעתיים, לא רצה לחתום, לערוך את החופה, עד שהם יורידו את הסכום. מה זה כבוד? זה כבוד, וזה כבוד, ומוסיפים, משתעבדים בכספים שלא יגיע, לעולם לא יהיה לו את הכסף הזה בדרך הטבע, אלא אם הוא יהיה יעשיר באופן נסי. איך זה יכול להיות דבר כזה? היה חתן אחד שגם כן התעקש אצלי ולא רצה, ואני לא אמרתי לו בשום פנים, אומר, לא עשה. רק הייתי בתחבולה, הייתי עשיתי מזה שהוא יסכים. אמרתי לו, תדע, אם זה עולה מסכום כך וכך, אתה צריך לבייל את זה, לשלם. תעשה בולים. אומר, מה בולים? אתה צריך לשלם, מס הכנסה, ככה. אז הוא אמר, לא, לא, אם ככה, תגיד מה שהרב יגיד, אני אומר, בסדר. מה שהרב יגיד, יהיה ככה, יהיה בסדר, מה שהרב יגיד. אין דרך אחרת, כן, הם מתחייבים בחובות גדולות, הרב משקובסקי, שהיה עורך חופות, בשום פנים ואופן לא היה, לא היה עורך חופם, יש סכום גדול, בשום פנים, אין לזה סמיכות דעת, אין לזה הסכמה, זה רק כותבים כבוד, וזה לא כדין גם כן. עכשיו נגיע לעניין עם המידה שהבעל לא מסוגל לפנס. אז יש פוסקים שקופים אותו לגרש. הוא לא מסוגל. יש טור, אומר, הבעל חייב במזונותיה, כיצד אוכלת אמו ממה שהוא אוכל, ושותה אמו ממה שהוא שותה, ואם משפחתה ותביאה מנהגה בגדולות יותר, מנהג שנוהג הבעל, צריך הנהיגה כדרך שנוהגים בני משפחתה. אומר הטור, מביא את הרב אליהו, שאומר, חייב אדם להזכיר את עצמו כפועל, לפנס את אשתו, דמספר כתובה נלמוד, אני אפלח ואוקיר, ואזון ואפנס. הרבנותם אומר, אפלח ואוזיז, זה דווקא עבודת קרקע וחרישה בבית, הוא לא חייב לצאת בחוץ. בכל אופן, מרן והרמב״ם פוסקים, שאם, מרמב״ם פוסקים, שאם פרק ערב מלכות אישות, שאם היה עני ביותר ואינו יכול לתן לה אפילו לחם שהיא צריכה, קופים אותו להוציא. היה עני ואין לו כסף אפילו לחם, אפילו אוכל מינימלי, קופים אותו להוציא. וכתב השח, זה משמע שאם יכול לתת לה לחם, בסדר, לחם לאכול ובגיד ללבוש, לא חייב לתת לה לפי כבודו ולפי כבודה, כי אין לו. אבל הרמה אומר, יש אומרים שבכלל לא קופים להוציא, מאחר אין לו לחם, אין לו, לא קופים אותו, אתה יכול לחייב אותו, אבל לכפות כפייה זה סוג אחר של חיוב, קופים אותו, מעשים אותו, זה לא, זה אומר הרמה. אבל יש אומרים שאומר שחייב להזכיר עצמו כפועל לזון את אשתו. זה מביא גם עוד, יש אומרים בקופנן דלת, יש משמע שמרן סותר את עצמו. מכל מקום רואים מה יהיה אם הוא חולה, אם הוא אנוס. יש שתי דעות, יש אומרים שהוא חייב לגרש, יש אומרים חולה הוא אנוס, לפי הלשון השולחן ערוך בסימן קופנן דלת. אבל זה שאומר שקופים, למה? הרמה אומר לא קופים. למה הרמה לא קופים? כי בחושן השפעת שהאדם טוען, אין לי, הוא חייב לך הלוואה, ואתה תן לי את הלוואה, אין לי. אז הוא פטור, בינתיים כל זמן שאין לו. אותו דבר אם הבעל אומר, אין לי, לא יכול, אין, הוא חולה, הוא אנוס, הוא לא, אין לי. אבל לפי דעת המהר"ן והרמב״ם, חייב לגרש, זה לא נקרא אין לי. למה? היות והיא עכשיו קשורה איתך, אף אחד לא יפנס אותה. תחזיר אותה למקומה, תגרש אותה, ואז או שבית אביה יפנסו אותה, או שהיא תתחתן, ויש מישהי יפנס אותה, אז אל תגיד אין לי. לא ייתכן, זה כן יש לך, יש באפשרותך. אם אתה תפרד ממנה, תפתור אותה, והיא רוצה גם לצאת, אם מדובר שהיא רוצה שתכבו אותה, גם כן אתה חייב. יש בתשובות הרמב״ם, הרמב״ם מביא בתשובות, אישה אחת שסבלה חרפת רעב, בעלה לה היה לא יוצלח, והיא אמרה אני הולך מוכנה לעבוד, וזה גם לא נתן לה, אני לא רוצה שתעבדי, מה עושים? אומר הרמב״ם, מייעצים לה שתמרוד, שאנשים לא תשמענה, שתמרוד, מה שתמרוד? שתגיד מייס עליי, והרי מה יצא עליי בשיטת הרמב״ם? בלי שום טענה מבוררת. עצם הדבר שתמיד מה יצא עליי, ממילא קופים אותו לגרש, תעשה מה שתרצה, תתפרנס מה שתתפרנס, ויש לה עכשיו מזונות. ככה הרמב״ם בתשובות, כעת ביחס לנקודה, אני מסיים בזה, ביחס לנקודה שהיא מפנסים אותה בבית אביה. והיה בעל עשיר, שנתן לה, אמר לה, אני הולך שנתיים למדינת הים, היא הלכה לאכול את בית אביה, היא עבדה. עכשיו היא עבדה, בא וחזר הבעל ואומר, היות ואת עבדת, קיבלת כסף, מזונות לא היה חסר לך, תביא לי את הכסף. אני רוצה לעשות לצדקה גם כן. הוא אומר, לא, אילו ידעתי שאתה תיקח לי את הכסף של העבודה, לא הייתי נתן את הכסף לאבא שלי. ולא הייתי משאירה אצלי את הכסף, ולא הייתי מחזירה לך, מה פתאום? אז יש בזה מחלוקת הפוסקים, יש אומרים שבאמת מגיע לבעל, ורוב הפוסקים, למה? סוף כל סוף יש לך מזונות, מה את רוצה? את רוצה להתעשר? כיוון שיש לך מזונות, אז אין לך תביעה. עכשיו האישה, יש מקרים שהמזונות, גם הוא נותן לה מזונות, המזונות זה המעשה ידיים שלה, זאת אומרת לא רק המעשה ידיים, אלא העודף של המזונות. יש אישה, יש תוספות בנזיר, יש אישה שהיא במקום, הוא נותן לה כסף למזונות סטנדרטיים, מה היא עושה? הולכת לשוק הכרמל, שוק התקווה, וקונה בזול, הולכת בערבי שבתות וקונה בזול. עכשיו נשאל לה עודף, למי העודף הזה? אז זה כתוב שזה לבעלה. זה המזונות הספיקו לך, הוא לא צריך לתת לה, קנית מאיפה שרצית, ממקום זול, זה המזונות שלך, את לא יכולה לתבוע יותר. העודף של המזונות, העודף של הכסף זה לבעל. אבל מה יהיה במקרה שהיא רעיבה את עצמה? היא רעיבה, עשתה דיאטה, או היא רעיבה את עצמה ואכלה משהו פחות, היא קנתה, אבל קנתה בצורה מינימלית והיא רעיבה את עצמה, עשתה צום, עשתה צומות וחסכה. על זה אומר הנודע ביהודה, הכסף, יתרת המזונות מגיעה לה. למה? כי היא הצטערה. היות והיא הצטערה, זה מגיע לה. במקרה הראשון היא לא הצטערה, היא קנתה בזול. אז מה אם היא קנתה בזול? היא חוסכת לעצמה, זה סייע מהכסף, זה מגיע על הבעל. אבל איפה שהיא הצטערה וסבלה, מגיע לה. הכסף הזה מגיע לה, בהחלט מגיע לה. עכשיו האישה שאומרת אין לי מזונות ואין לי עושה, אז מה נגיד? אז מה הדין? שהיא באמת לא, הבעל לא צריך לא צריך לתת לה מזונות. מה היא תעשה בבית? מה עם הבישול? מה עם האפייה? מה עם הזה? הרן אומר היא תבשל והכל, אבל עבודות בחוץ זה שייך לעצמה. החזון איש וגם התוספות בעיקר, החזון איש אומר לא יכול להיות. אם היא לא ניזונת מהבעל, גם בעבודות האלה היא לא חייבת. למה? אם היא תעבוד בעבודות בשביל לפרנס עצמה, מתי, וגם תעבוד בעבודות הבית, מתי תפרנס את עצמה? לבשל, תפרנס את הילדים, תפל בילדים, תחבס, כל העבודות שיש בבית, זה לא ייתכן. לכן אומר החזון איש, שהיא מגיעה, היא לא מבשלת ולא מחבסת, זה כמו שהכניסה לו בגמרא במשנה כמה ארבע שפחות, היא לא עושה, רק עושה בצמר. אותו דבר גם במקרה הזה. השם יברך אותנו, יברך את הליכות עם ישראל, ואם ירצה השם, הבניין שבקרוב יחגגו אותו, יהיה ביחד עם בניינו של בית המקדש, ששניהם יבנו במהרה בימינו, אמן ואמן.